Okay, Tzoraim Tovim. Tzoraim Tovim. I know, don't roll your eyes. Okay, Tzoraim Tovim. אנחנו היום נדבר קצת על חנוכה, אולי זווית חדשה על חנוכה, פרספקטיבה חדשה. המנהג הוא שאני משוחח ומלמד אתכם קצת, רב ליכטנשטיין, תורתו ותורת רב עמיטל. השבוע אני אלמד אתכם קצת מתורת משה דרגין, קצת מההרהורים שלי על חנוכה. ואני חושב שזה מאוד יעזור לכם לתפוס את חנוכה. חלק מהאתגר בחנוכה שאין לנו טקסט. במגילת אסתר, בפורים יש טקסט, אז אנחנו יודעים לקרוא טקסט, להבין דבר מתוך הטקסט, חז"ל, הבנה, רש"י, מדרשים. בחנוכה יש את הנס, וכמובן הנס הוא כל כך דרמטי שהוא שואב, כמו וקיום קלין, הוא שואב את הכל. כי מה זה חנוכה? נשמן. ובזה הוא מתחיל ומסיים. מסתיים. אז אני רוצה לתת לכן כמה זוויות חדשות על נס חנוכה. כדי להבין את ה... או כדי לפחות לפתח את הזוויות האלו, את הגישות האלו, בואו נחפש את האזכור של חנוכה בתנ"ך, בתורה. בואו נחפש, my favorite, תות, זה קשה, יצר הרע, אוקיי. בואו נחפש בתיאבון. בבקשה, אבל כולם, כן. אוקיי, טוב. אוקיי. אז בואו נחפש את הרמז לחנוכה בתורה. התורה כותבת מספר 2, כן, בנות מאחור רוצות, כן? כן, יש לכולם, כן? אני לא ממשיך עד שכולם מקבלות, כן. אוקיי. טוב, התורה כותבת, יש בתורה שלושה פרשיות של מועדים. פרשת המועדים בפרשת אמור, פרשת המועדים בפרשת פנחס, ופרשת המועדים בפרשת ראה. אמור, פרשה הזאת עוסקת במועדים ומצוותיהם. המצוות של המועדים, איסורי מלאכה של המועדים, המצוות. פרשת פנחס עוסקת בקורבנות מוסף. מה שמאפיין חג זה שיש קורבן מיוחד, קורבן מוסף, כבשים, פרים, תודה, כבשים, פרים. פרשת ראה מתייחסת למועדים מהזווית החקלאית. שבע שבועות תספר לך, מהחל חרמש בקרמה, בקמה, באספך מגורנך ומעקבך, כי הספר הזה הוא על הדרך לארץ ישראל, אז הספר תופס איזו עמדה חקלאית. בפרשת אמור, הפרשה שמתמקדת במצוות, התורה כותבת כל המועדים, כולל שבת, ראש חודש, פסח, את הכל, יום הכיפורים, ובסוף התורה עוטפת את היחידה. מה הפסוק העוטף? מספר 2, פסוק ידוע, וידבר משה את מועדי השם על בני ישראל. סיום. הנה, סיימנו, חסל סידור מועדים כהלכתם, הדרן הלך דיני מועדים, הכל מסתיים עם עטיפה, עם עניבה מאוד יפה, עם סרט. אחר כך יש פרשה מאוד מוזרה. הפרשה הבאה באמור היא פרשת מנורה. הנושא של מנורה כבר עלה הרבה. בתרומה, בתצווה, קח לך שמן זית זך, בתרומה, בבעלותך אפילו, בעלותך תנרות. אז אנחנו כבר מכירים מה זאת מנורה ומה זה שמן ומה המצווה, וכל זאת התורה תוכבת, נורצת את הפרשה הזאת של מנורה פעם נוספת בפרשת אמור. אחרי המועדים, וידבר השם אל משה לאמור מספר 3, צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, לעלות נר תמיד מחוץ לפרוכת. ממילא נשאלת השאלה למה התורה הכופלת חוזרת על פרשה שהיא כבר מוכרת לנו רבות. אז חז"ל פונים לשאלה הזאת, מספר 4, למה נאמר ויקחו אליך שמן זית זך לפרשת המועדים? מה הקשר בין, תסתכלו עליי, פרשת המנורה בבית המקדש לפרשת המועדים? אז אומר המדרש, מלמד שהיו ישראל עתידים לחדש יום טוב שלהם. הקטע הזה של המנורה מסמל שעם ישראל יחדשו חג על עסק שמן, מסביב לשמן, מסביב למנורה, ואיזה? זה חנוכה. זה הרמז היחיד בתורה לחג חנוכה. בניגוד לפורים שיש רשימה ארוכה של רמזים, אסתר מן התורה מניין, הסתר, הסתר הפנים, המה מן התורה מניין, מרדכי מן התורה מניין. יש המון המון קשרים ולינקים בין נס פורים לבין התורה. חנוכה לא מופיע חוץ הפעם היחידה. הרבה אנשים לא מכירים את האזכור הזה, את המדרש הזה. התורה חוזרת וכותבת פרשת מנורה ופרשת השמן עוד פעם ליד, תקשיבו, ליד פרשת המועדים, כדי לרמז לנו שעם ישראל יחדשו יום טוב על עסקי שמן משלהם. יפה. שאלה אחת מובילה לשאלה נוספת. תירוץ אחד מוביל לשאלה יותר חודרת. אז אם התורה רוצה לרמז לנו על חנוכה, למה היא כותבת פרשה שמתייחסת לחנוכה מחוץ ליחידה הזאת, מחוץ למסגרת הזאת ולא בתוך? עם ישראל יחדשו מועד, בסדר, אז תכתוב שהתורה תכתוב משהו בתוך רשימת המועדים, בתוך רצף המועדים, איזה פסוק, איזה יזכור, איזה משהו. הרי כל הרשימה הסתיימה ונגמרה, והעטיפה כבר פחותה, יש כאן עטיפה אלגנטית, יפה, אסתטית, המתנה כבר עטופה. וידבר משה את מועדי השם על בני ישראל, סיומת. אחר כך פרשה שהיא על הגבול, אבל לא בתוך. אז יפה שהתורה רומזת לחנוכה, אבל למה מחוץ ולא בתוך? זאת השאלה שצצה בעקבות המדרש. התחלנו עם שאלה, איפה יש חנוכה בתורה? מצאנו, יפה, אבל למה בחוץ ולא בפנים? וכדי לענות על השאלה הזאת, נציע שאלה אחרת. במסלול, ואז אחרי כל השאלות, נגיע לאיזושהי הבנה מה זה חנוכה. מדרש, מספר 5. מגדלו מסך השם. מאוד עמקו מחשבותיך. מגדלו מסך השם, תסתכל בתוך החלון, שמש, שוקת, שמיים, עננים, זה מגדלו מסך השם. אבל מה זה מאוד עמקו מחשבותיך? מה זה מחשבה עמוקה? לפי המדרש זה התחשבנות של הקדוש ברוך הוא. שקלול, מה השקלול של הקדוש ברוך הוא? ביום הכיפורים, שנה שיצאו ממצרים, שיצאנו ממצרים, עם ישראל קיבלו סליחה וחפרה. סלחתי כדבריך, הקדוש ברוך הוא מחל לנו. התחילו להקים את המשכן ביוד א' תשרי, 2448. אנחנו 5782 ואחד, זה 2448. לקח להם חודשיים. כל כך התלהבו וכל כך נהנו וכל כך רצו להשיג כפרה ולבנות בית לקדוש ברוך הוא, לקח להם חודשיים. וחנוכת המשכן הייתה אמורה להיות, להתקיים חודשיים אחרי יום הכיפורים. מה זה חודשיים אחרי יום הכיפורים? סוף כסלו. סוף כסלו. הכל מוכן, כל החומר, כל המתכות, כל ההריגה, כל המלאכה, כל היצירה, הכל מוכן. פתיחת המשכן, חנוכת המשכן, חגיגה, הכל. קצף מהיר. מה קרה? הקדוש ברוך הוא עצר את כל הרכבת. עצירה. למה? הקדוש ברוך הוא פונה לכסלו ואומר, אני לוקח ממך חודש כסלו חנוכת המשכן, אני מעביר חנוכת המשכן בחודש ניסן. שהמשכן יישאר מקופל בתוך הקופסאות, עוד 3 חודשים, עד ניסן. אבל רק כסלייב, צריך לפסות אותך, כן? לא מתאים שאני לוקח ממך אירוע כל כך חגיג. אז אני אפצה אותך חודש כסלייב. לא, אתה לא תקבל חנוכת המשכן, חודש כסלייב, יש דפים שם. אתה תקבל חודש כסלייב, לא חנוכת המשכן, אלא, נו, תשלימו את המשפט, לא חנוכת המשכן, אלא... מה בכלל המשחק הזה שקדוש ברוך הוא לוקח חנוכת המשכן שבאופן טבעי צריכה להתקיים בכסלו קובע מועד אחר לחנוכת המשכן ניסן דווקא פונה לחודש כסלו ומחודש כסלו אל תדאג יש לך תפקיד אחר חנוכת חג חנוכה לא חנוכת משכן מה זה משחק? פיצוי? מה המסר של המדרש? אוקיי? אז נשים את כל הקלפים על השולחן. מדרש מוזר. כסלו, ניסן, משחקי הכס. אף פעם לא ראיתי, אבל שמעתי שזה סדרי התורה. משחקי הכס בין כסלו לבין ניסן. אזכור של חנוכה בפרשת אמור, אבל לא בדיוק פרשת אמור, מחוץ, בפנים. מה זה חג חנוכה? ומה זה כסלו? ומה זה ניסן? אז כדי להבין את הכל, צריכים להבין קצת היסטוריה של עם ישראל. חנוכה היא חג ואירוע שעומד על תפר מאוד מאוד גורלי. כשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, יציאת מצרים פיתחה, חינכה, תקופה מאוד מיוחדת בהיסטוריה של עם ישראל. תקופה שנמשכה פחות או יותר 1,300 שנה. תקופת נבואה, תקופת גילוי שכינה, תקופת ניסים, תקופת בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהמלואס, תקופת התנ"ך, תקופת המקדש, תקופת הריבונות, תקופת המלכות. תקראו לזה התקופה הזהובה של עם ישראל, התקופה הכי טובה שעם ישראל ידע. היו עליות ונפילות, מרדות, אבל פחות או יותר, תקופה של רלוונטיות אוניברסלית, בינלאומית, אבל תקופה שבעצם מתאפיינת בכך שהקדוש ברוך הוא מורגש בעולם. סיבתיות, סיבה ותוצאה, תפילות נשמעות, נביאים מסתובבים, אנחנו יודעים רק על 48, אבל היו אלפי נביאים, וילנה גאון אומר, מה זה? כל אחד היה ניגש לנביא בעירו, והיה יושב בפני הנביא, והנביא היה מסתכל עליו ככה. ועל פי נבואה, היא אומר לו, הדרך שלך בחיים, התפקיד שלך בחיים, המסלול שלך בחיים, היא כך וכך. איזה גישה לאינפורמציה על-טבעית, ישר מהקדוש ברוך הוא. תקופה נוצצת, תקופה זוהרת, של עם ישראל. תקופת התנ"ך. 150 שנה לפני חג חנוכה, הכל כמעט הסתיים. לא בדיוק סגרו את בית המקדש, זה 200 שנים אחרי חנוכה, אבל התחלנו להרגיש שהתקופה הזאת עוד מעט עומדת להסתיים. בטלה נבואה. הנביאים האחרונים, חגי, זכריה, מלאכי, עזרא, נחמיה, אלו הם אחרוני הנביאים. תחילת בית ראשון, חזרה מבבל, כבר אין תנ"ך, אין נבואה, אין ניסים. הגמרא רושמת, הגמרא ביומא, כל מיני ניסים שהתרחשו בצורה יומיומית בבית המקדש. אנחנו חיים בעולם שאין בו ניסים. מה זה לקום ללכת לבית המקדש ולראות כל יום ניסים? אש על המזבח, ציפורים לו, כל מיני ניסים. לחם הפנים, טרי שבוע. אין. אין ניסים, אין נביאים. השכחה הפרטית קצת, הוסרה מעולם שלנו. מסתכל בגמרא פה, מספר 9. אמר רב אסי. למה נמשלה אסתר לשחר? מי שמסתכל את בתהילים פרק חף ב' זה פרק שפותח למנצח על הילד השחר קלי קלי למה עזבתני רחוק משורתי דברי שאגתי חזל אומרים שהפרק הזה מספר לנו על נס פורים קלי קלי למה עזבתני זאת אומרת הביטוי הפותח הילד השחר הוא ביטוי לנס פורים לאסתר למה אסתר נקרא הילד השחר הילד זה היל שקופץ בסוף הלילה אז אומרת הגמרא למה לא מלחמה שחר סוף כל הלילה שחר זה סוף הלילה אף אסתר סוף כל הניסים אסתר זה גם סוף תקופה אסתר זה סוף התקופה הנבואית שואלת הגמרא מה אסתר זה הסוף והאיקה חנוכה חנוכה קורה 200 שנים אחרי אסתר אז זה החג האחרון, חנוכה זה החג האחרון, זה סוף השחר. אומרת הגמרא מספר 9, ניתנה לי כסף קמרינה. אסתר זה החג האחרון שנכנס לתוך התנך. חנוכה קורה היסטורית, כרונוגרפית, אחרי פורים, אבל לא נכנס לתנך. זה שחנוכה לא נכנס לתנך זה לא מקרי. היא לא נכנסת לתנך כי אין נביאים. להכניס לתוך, התנך כבר נסגר. הייתה איזו קביעה שכבר אין נביאים, כבר לא תהיה תנך. תנך נקבע לפי הספרים שכבר נכתבו. כי אין כבר נבואה בעולם. אני לא יכול להוסיף על תנך. יש דווקא סיפור שאני נזכר בו, סיפור מאוד מרגש. לפני כ-5-6 שנים, כשהאינתיפאדה הזאת של הסכינים התחילה, אז הבן הוא הבת של חנה הנקין מנשמת, זה הבן, בן וקלה של חנה הנקין, נתקרו, נהרגו. אז הלכתי לנחם מבילים. ישבתי שם בסלון, אני מכיר אותה. פתאום נכנסים קבוצה של בנות חוץ לארץ מאיזושהי תוכנית, לא מכירים אותה, סתם הביאו אותם לנחם אותה. והיא מתחילה לדבר, לשוחח איתם כדי ככה לשבור את הקרח, כי הם לא יודעים אותה, לא מכירים. אז היא אומרת, בנות, כמה ספרים יש בתנך? 24. היא אומרת, לא נכון. יש ספר חדש, הספר 25, וזה ספר מספר על חזרת עם ישראל לארצם. והילדים שלי שנהרגו הם בתוך הספר הזה. התחלתי לבכות. איזה מודעות לכך שאנחנו חיים את התנך מחדש. שההחלטות שתקבלו בחיים שלכם ישפיעו, תשפיעו על דורי דורות. מאוד מאוד לקח את זה ברצינות. אנחנו חיים בתקופה מאוד מיוחדת. והקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה, זה לא סתם כדי לחיות חיים נוחיים. אלא לקבל החלטות גורליות. לחיות את החיים בדיוק כפי שאברהם יצחק ויעקב סרף גרח אבלי החיו בתוך כל הפרשיות כי הייתה להם את התחושה שהם קובעים את ההיסטוריה וכל ההחלטה שהם יקבלו תשפיע על מיליוני אנשים והיה לי שור וחמור פרשת וישלח שור זה משיח, חמור זה משיח הוא לא מדבר מסב על שור וחמור הוא כבר חושב על ימות המשיח שור זה יוסף, משיח בן יוסף חמור זה משיח יהודה אני ורחב על החמור אבל התנך הוא 24 ספרים. עכשיו, בתקופת החנוכה, תקופה אחרת מתחילה. תקופה אחרת מתפתחת. לא תקופת הנביאים, ולא תקופת התנך, ולא תקופה של גילוי שכינה, אלא תקופה לגמרי אחרת, חשוכה יותר, מאתגרת יותר. קודרת יותר. עוד עשיר של גלות. מסע ארוך של 2,000 שנה בארצות אויבים מייבשת ליבשת ממקום למקום בלי נביאים בלי גילוי שכינה קונקרטית מוחשית בלי רוח הקודש תקופת הגלות עוד מעט תתחיל. פשוט צריכים להכיר שיש תקופות שונות בהיסטוריה שלנו. נספר לכם סיפור לא על פרשת וישלח, אלא על פרשת ויצא. יש כאן בת מלוס אנג'לס? יש לנו השנה מלוס אנג'לס, יש? כן. אז זה איזה 15 שנה התארחתי בלוס אנג'לס כרב מרצה אורח. זה היה מיקרופון פתוח, מיקרופון של שבת, זאת אומרת, מיקרופון פתוח אחרי ארוחה. אפשר לשאול את הרב מה שרוצים. תמיד יש וייס גאי. רבי, רבי. כן, כן. האם יעקב נשק את רחל? האם יעקב נשק לרחל? אני יודע לאן זה הולך. אם אתה אומר שלא, הנה זה כתוב במפורש, שלא הכנות אינטלקטואלית. אם אתה אומר שהוא כן, אז למה אסור לנו, למה כל היסורים שלנו, יעקב עצמו הוא גדל אותו, למה? אז אמרתי, צריך להבין שאנחנו עברנו ארבע תקופות בהיסטוריה של עם ישראל. את התקופה של אבות ואימהות, את תחום הר סיני, והצליחו איכשהו להגיע להכרה בקדוש ברוך הוא דרך שביל המוסר, דרך המוסריות, דרך ההסתכלות בחיים בעולם שלהם, הגיע לאיזה קשר עם הקדוש ברוך הוא. אחר כך הקדוש ברוך הוא גילה את עצמו לפני המונים מהר סיני ונתן לנו את דבריו ואת חכמתו ואת תורתו. והתחלנו תקופה אחרת של תורה ושל גילוי שכינה ושל נבואה וניסים. אחר כך עברנו תהליך של 2,000 שנה בגלות, תקופת הרבנים, תקופת תורה שבעל פה, תקופת המסורה, תקופת המנהג, תקופת ההלכה. ואנחנו ברוך השם, אני מרגיש שמתחילים תקופה רביעית, תקופת הגאולה הסופית, אחרית הימים, חזרה לארצנו. יהודי צריך לחיות חיים קשורים לכל התקופות. יש יהודים היום שחושבים שהתקופה היחידה זה 2,000 שנים האחרונות. ולא מדמיינים לעצמם שהייתה תקופה שהיינו מלאכים ועיקרים ומדינה וריבונות וחיילים וכאילו הכל זה משה רבנו הסתובב עם שטריימול וגרטל ודיבר יידיש כי כך היינו בתקופה האחרונה. אז כדי לחיות חיים יהודים רבועים ועשירים ונרחבים צריכים להיות רגישים לכל התקופות. אבל מצד שני, אין ספק שאנחנו חיים בדור שלנו, במשבצת שלנו בהיסטוריה, הנאמנות שלנו וההשפעה שלנו, היא צריכה להיות התקופה האחרונה, שהיא השפעה דומיננטית של החכמים ושל הרבנים ושל ההלכה. ברור שאפשר לחזור לתקופה בית המקדש ולתקופת האבות. אז אם יעקב נשק את רחל, ברור. כי בתקופה הזאת, ההתנהגות הזאת הייתה מתאימה. אבל באו חכמינו זכרונם לברכה וגזרו עלינו דיני ייחוד ודיני נגיעה וכל מיני הלכות ואנחנו שומעים את ההלכות האלה. אין סתירה. לא היינו חיים באותה תקופה, גם אני הייתי נושק לאישה ליד הבאר ולהגיד לה שלום. היום אני לא, כי חז"ל כבר עשו עלינו. אז זה שיעקב התנהג ככה זה לא שאני נוהג ככה. זו תשובה פשוטה, אבל רציתי להרחיב את העירייה, שיות כל השאלה נגעה במשהו יותר פנורמי ויותר מבני ויותר מערכתי, ולא כן נשק, לא נשק. אז הנה, אנחנו עוד מעט מתחילים את התקופה הכי מאתגרת בחיים האנושיים. זה אולי נס אנתרופולוגי, שעם שרד 2,000 שנה, נגד אויבים עוינים, מרחים אותם, לא יהיה לנו מדינה, ריבונות, חיילים, תרבות, שפה, מטבע, דגל, שום דבר, שום מגבש תרבותי, שום ציר תרבותי משותף. מה? נכון, לא רק מיכלנו ישראלים, נדבר קצת יותר ישראלים, יותר מישראלים. בחנוכה עומדת על התפר, כי הכתובת על הקיר. וכבר הבינו בסוף בית שני שהבית יחרב. זה לא היה מיסטר, לא היה דרמה שהבית נחרב. זה כבר הכירו שהבית הזאת לא תחזיק ממד. וזאת הסיבה שחנוכה לא נמצאת בתוך התנך. ועכשיו תקשיבו היטב. וזאת גם הסיבה שחנוכה לא נכתבת עם שאר המועדים בפרשת אמור. כי המועדים הבסיסיים שלנו, הפסח והשבועות והסוכות, הם מועדים שמאפיינים את התקופה הנבואית של השכינה, של הקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו ממצרים לעיני כל העולם, וקרא לנו את הים, ונתן לנו את התורה, והכניסנו לארץ ישראל, ופרס סוכת שלמה עלינו, והגן עלינו במדבר. המועדים מדגישים אירועים הקשורים לתקופה הנבואית השכינה וגילוי שכינת. המועדים האלו בעצם קובעים, מדגישים, מבליטים את התקופה הזאת. הם שייכים לתקופה הזאת. ברור שאנחנו מקיימים את המועדים, אבל המועדים הם פרי, הם אירועים היסטוריים. ציוני דרך של אותה תקופה, של אותה התפתחות. חנוכה זה outsider, חנוכה זה משהו אחר. התפקיד של חנוכה זה לא לציין את התקופה הזאת של פסח, סוכות ושבועות, התקופה של נבואה. התפקיד של חנוכה זה להכין אותנו לאודסיה הגדולה בגלות. זה הפונקציה ההיסטורית של חנוכה, וכמובן נפרט איך בדיוק חנוכה הכינה אותנו. אבל התפקיד ההיסטורי של חנוכה זה תפקיד אחר מתפקידי המועדים של פסח, שבועות וסוכות. חנוכה בא לתפר, הקדוש ברוך הוא מוסר לנו בחנוכה דלק, תחמושת, כלים, יכולות, כדי לעבור את המסע הזה בהצלחה. ומכיוון שהפונקציה של חנוכה היא שונה, היא לא מופיעה בתנ"ך, הספר שמשקף את אותה תקופה, מכיוון שהתפקיד של חנוכה שונה, האזכור, הרמז היחיד של חנוכה הוא ליד המועדים, אבל לא כחלק המועדים. כי הוא משהו אחר. עתיד עם ישראל לחדש מועד משלהם, לשון המדרש. וזאת בדיוק הסיבה שהקדוש ברוך הוא מעביר חנוכת המשכן מכסלו לניסן. איזה חודש הוא חודש הגאולה? איזה חודש צריך לארח את האירוע שמחנך את תקופת הגאולה? ניסן. כי פתיחת המשכן זה בעצם פתיחת תקופת הגאולה. גילוי שכינה בצורה יומיומית. אתה נפגש עם הקדוש ברוך הוא כל יום. כשאני מחנך את המשכן, אני לא רק פותח מבנה, בניין. אני פותח תקופה. הנה, open for business. תקופת הגאולה, הקדוש ברוך הוא נמצא. חודש ניסן מתאים. חודש כסלו זה חודש חורפי. חודש כסלו זה חודש חשוך. חודש כסלו זה חודש כשכולם, כל הטבע יושן. חודש כסלו זה חודש שבית המקדש סגור. איזה בית המקדש סגור? בית המקדש אף פעם לא נסגר. אבל בית המקדש בחורף זה כמו בית חולים בשבת. צוות מינימלית. צוות בסיסית. עבודה יומיומית שגרתית, אבל אין שום קורבנות מיוחדות. כל הקורבנות המיוחדות זה באביב קיץ. ניסן, חודש הגאולה. תשרי, חודש הגאולה. רוחנית. פסח, קורבן פסח. שתי הלחם. עומר. ראש השנה. יום כיפור. פרים. שמיני עצרת. חגיגות. שמחת בית השואבה. מנהגי ערבה. דלת מינים. ומה הטקס האחרון שמתקיים ברצף הזה, במעגל הזה? ביקורים. מתי מועד אחרון נביא ביקורים, מי שיודע? עדיף עד סוכות, אבל בדיעבד, מי שלא הביא, מספר 12, משנה בביקורים, מייצרת ויד חג, מביא וקורא מן החג ויד חנוכה. מביא ואינו קורא. הצ'אנס האחרון להביא ביקורים זה עכשיו. כי אחר כך בית המקדש ייסגר. עד פסח. עד חודש לפני שנאסוף את השקלים כדי להכין את המקדש לפתיחה החדשה, לעונה חדשה.
מה זאת אומרת ייסגר?
ייסגר זאת אומרת יצטמצם. קורבנות תמיד, קורבנות חטאת, אבל קורבנות... ברור, אין עלייה לרגל, אין קורבנות ביחודות, אנשים יגיעו, בדי, יש קורבן שתי הלך, יש קורבן לכם בפנים.
גם בין שבועות וזוכות,
יש תמיד ביקורים, כל הזמן מביאים ביקורים, כן, כל הזמן נמשך. הוא פתוח להמונים, יש חגיגות. וגם אם זה לא כל יום, לפחות יש ציוני דרך, יש...
אולי זה גם מבחינה כאילו המציאותית, נכון, כל חגי תשרי, כי כל החגים היהודים כאילו הם גם...
אוקיי, נדבר קצת על כך. כן, נדבר קצת על כך. אז המדרש הזה, לא יודע אם שמעת את המדרש הזה, שהתחלנו, קדוש ברוך הוא פונה לכסלי ואומר, אתה חודש חורפי, אתה חודש גלותי. אתה לא תארח את חנוכת התקופה הגאולית של שינה. זה ניסן. פתיחת המשכן, תחכה את ניסן. יש לי תפקיד אחר עבורך, כסלב, זה לארח את חנוכה. אני רוצה שחודש גלותי, חודש חורפי, חודש חשוך, תארח את החג שמכין את עם ישראל לחושך הגדול של 2000 שנה. ונותן אור כפי שמה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו עומדים בתפר, במחצית. הוכחנו שחנוכה היא שונה באופייה, במבנה. המבנה של חנוכה, התפקיד של חנוכה שונה. זאת הסיבה שחנוכה נמצאת ליד המועדים בפרשת אמור, אבל לא בתוך הרשימה. זאת הסיבה שחנוכה היא מתאימה כסלב, כשחנוכת המשכן היא לא מתאימה. זאת הסיבה שחנוכה לא נכנסה לתנך, כי חנוכה שונה. מילא נשאל את השאלה, מה חנוכה תורמת להיסטוריה שלנו? מה בדיוק נותנת חנוכה לנו לקראת הגלות הגדולה? מה, במונחים שלנו, מה המתנות של חנוכה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו? איזה מתנות אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא? מה קרה בחנוכה שהשפיע עלינו ונתן לנו כוח הישרדות הזאת 2000 שנה? כן, שאלה?
בתנך יש ספרים על הגלות, יש תנגים על הגלות.
המקום מסביב ליציאה וחזרה, מי. יחזקאל עומד בגלות ומדבר על חזרה מגלות. והנביאים מנבאים על חזרה מגלות. ויחזקאל זה חרי, כי רוב הספרים, כל הספרים, כל על אסתר. אסתר נכתבה כשחזרו לארץ. או הוכנסה לתנך. זה גמר בבא בתרא בט"ז, שעד שכנסת הגדולה הכניסת, אי אפשר להכניס לתנך בחוץ לארץ. אז אולי הטקסט נכתב, אבל הקנוניזיישן, ההכנסה והקדשה זה רק בארץ. כן. נכון, ונדבר על כך. זה חשוב, כי ריבונות ועצמות היא חשובה. אבל היא בתקופה שעם ישראל עוד מעט מאבדת את העצמות, את הריבונות. פורים בעצם מובילה לחידוש העצמות, לחידוש ריבונות. חנוכה מובילה ל... אוקיי? אז בואו נראה. מה קרה בחנוכה? שלושה דברים. נקודה ראשונה. אני עוזב את מגדל עוז אחרי השיעור. כנראה שהשער יהיה סגור אחרי 5. חייב לקחת דרך ארוכה, דרך אפרת. מגיע לצומת אפרת, אני יכול לפנות שמאלה עם הפקקים, אבל חייב לחזור. אם אני פונה ימינה, אז איזה יישוב אני פוגש ראשון? אלעזר. למה נקרא שמה אלעזר? השם אלעזר המכבי. שנלחם במלחמות שהתרחשו ממש באזור. מה קרה לאלעזר? הוא הפיל את הפיל, דקר את הפיל, והדרך היחידה להרוג פיל בימיהם היא להתאבד. לדקור את הפיל בבטן, שהפיל נופל עליך. הפילים של היוונים פשוט שיגעו אותם. מי שלא ראה פיל אף פעם, שתורסים, פשוט אי אפשר להאמין, הפחד שנכנס. הפחד שנכנסו. וזה היה ניצחון מוסרי, ניצחון רוחני לעולם שאנחנו יכולים להביס. בנות, אין מצב של רבים ביד מעטים, במספרים האלו, באיזונים האלו של יוונים מול יהודים, המצב הזה של רבים ביד מעטים לא יתקיים ולא יצליח, אלא אם כן המעטים הם מוכנים למסור את נפשם לקידוש השם. אי אפשר. אף אחד לא ינצח ואף אחד לא יביס את הצבא היווני, את הצבא, אם הוא לא מוכן למסור את נפשם לקידוש השם. חנוכה. זה הפעם הראשונה שעם ישראל בהמונים היו מוכנים למסור נפשם על קידוש השם, כשיש אופציה, לא, היוונים לא רוצים להרוג אותנו. לא הייתה שואה. וגם, על פי הלכה, היה מקום להצדיק קנייה, כי סך הכל לא רצו שנעבור עבודה זרה. רצו שנבטל מילה, רצו שנבטל שבת, רצו שנבטל ראש חודש. הלכה היא שאם גוי נכנס אליך ואומר, אני ארוג אותך, אלא אם כן אתה מבטל מצוות מילה, צריכים לבטל מצוות מילה. כמובן זה שאתה גזירה ויש כל מיני דיונים, אם כן או לא. אבל הבנו שאם אנחנו לא נעמוד מולם, ולא נעשה סטן ולא נתנגד פשוט, לא תהיה דת יהודי ולא תהיה תקומה לעם ישראל. אין אף אחת בכיתה הזאת שיושבת כאן במגדל עוז, שהיא לא תוצאה ממסירות נפש על קידוש השם. המספרים בהיסטוריה, מה הכוח הצלחה שלנו בהיסטוריה? שעם ישראל יהיו מוכנים. אין לנו death wish, אין לנו תקוות מוות, אנחנו לא מחפשים את המוות, אנחנו לא מחפשים את השהידיזם, אנחנו רוצים להיות שהיד, אנחנו רוצים לקדש את הקדוש ברוך הוא בחיים. וחי בהם, ולא שמות בהם. אבל אברהם אבינו הכניס לתוך החומר הגנטי של כולנו, שבסופו של דבר, אם נעמוד במצב שהוא עמד בו, לכולנו יש את הכוח וגם את הנטייה הפנימית, ואני לא, אין לי שום ספק שכל אחת ואחת פה הייתה מחליטה ככה, כי זה בגנטיות שלנו. ובלי הכוח הזה, למסור את נפשנו על קידוש השם, לא היינו שורדים. הסיקרט סוס, הכוח, הצלחה שלנו במשך 2000 שנה, אי אפשר להביס אידיאל. אי אפשר לנצח מושג. אם אדם מוכן להרוג את עצמו, אי אפשר להביס אותו. והאהבה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא לא הביסו בגלל שהיינו מוכנים להרוג את עצמנו על קידוש השם, וזה התחיל עם חנוכה, זה פעם ראשונה. מה היה לפני? אברהם בעקידה. מי עוד מסר את נפשו על קידוש השם? חנניה, מישאל ועזריה. 3 אנשים אנונימיים. אבל זה לא קבוצה, זה לא ציבור. כאן זה ציבור, כאן זה עם. ואחרי 200 שנים, רבי עקיבא וחבריו עוד פעם השרישו את האתוס הזה, את המושג הזה בתוך המוח היהודי, בתוך הלב היהודי. 10 הוגי מלכות גם כן פתחה את התקופה הזאת שנסתובב בעולם ונייצג את הקדוש ברוך הוא, והייצוג הזה תמשוך אלינו שנאה, כי הם לא שונאים אותנו, הם שונאים את הקדוש ברוך הוא. למה נקרא שמו סיני? כי ירדה שנאה לעולם, כי אף אחד לא רוצה מישהו שמאתגר אותו, והיהודי מאתגר את כולם, ויהודי מאתגר את המצפון של כולם, כי אנחנו מסמלים משהו ומייצגים משהו, צורת חיים ואהבת הקדוש ברוך הוא וחיים מוסריים, ואנחנו מאתגרים ומאתגרים ומאתגרים. ולא היה לי זכות השנה לספר לכם בכל זאת סיפור של רב עמיטל. רב עמיטל היה מספר לנו על מנדל. התפקיד של מנדל בשטטל היה להעיר את כולם בחודש אלול, שכולם יגיעו בזמן לתפילות, לסליחות, לתפילות מוקדמות. ומנדל היה אכזרי. מי שלא קם, היה דופק בדלת. הדפיקה לא העירה אותו, היה נכנס לחדר שם ומזיז לו את המיטה. גם זה לא עוזר, מים. מנדל לא ריחם על אף אחד. ערב ראש השנה מגיע כולם מבית הכנסת. סיפרתי לכם? כולם מבית הכנסת מתפללים. ומנדל ככה ישן בתוך השיחות. ערב ראש השנה מנדל ישן. כולם לוקחים את השיחות שלהם. זוכים למנדל, כולם זוכים עליו. מסתכל עליהם, אני כל כך חייב, תן לי לישון. ומנדל, את המשך חודש שלהם לא נתת לנו לישון. אתה חושב שבחודש שלו, ראש חודש, ערב ראש השנה, אני אתן לך לישון. חודש שלהם, הפרעת לנו. לא נתת לנו לישון. מה פתאום שיש לך זכות עכשיו לישון? רב עמיטל אמר לנו, אנחנו המנדל של השטטל של העולם. 2000 שנים לא נתנו לכל ההיסטוריה, לכל האנושות לישון. דחפנו אותם, התגרנו אותם. הקדוש ברוך הוא לא פיזי. אין לקדוש ברוך הוא בן. הנבואה הסתיימה, מוחמד הוא לא נביא. צריכים לחיות חיים מוסריים, לא להרוג אחד את השני. צריכים לקדם את החיים, לפתח חברה נאורה, רגישה, מוסרית, מתקדמת. אל תיפול לבור שחת של הרג וטבח. ואתגרנו את האנושות. והנה הגענו לראש השנה, הגענו לסוף ההיסטוריה. ואנחנו רוצים לישון בארץ, הולך על הארץ שלנו ולישון בשקט. אז כל העולם אומר, מנדלה, יהודים, אתה לא נתן לנו לישון 2,000 שנה, מה פתאום שיש לך זכות עכשיו לישון בארץ? אז נזרוק על החוקים לעתידים. כי זה התפקיד שלנו. התפקיד לא קל, גריה בארץ לא להם, בארץ נחריה. גריה זרח, בארץ לא להם. אז זו המתנה הראשונה של חנוכה. אנחנו נתנו מתנה לקדוש ברוך הוא. הקדשנו את המושג שנהיה מוכנים למסור את עצמנו. שוב פעם, אין לאף יהודי תקוות מוות, אנחנו לא רודפים אחרי המוות, חלילה וחס. אבל מצד שני, לדעתי, כל יהודי חי עם מטרה על הבק שלו, על הגב שלו. וצריכים לדעת את זה. ולא להיות ניכנס לפניקה ולפחד, למה יש לנו מטרה? כי אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו עומדים בפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו הבודיגארד של הקדוש ברוך הוא. אז ברור שיש מטרה. לא תבייש מזה. מטרה לא הורגת אף אחד. זה החידוש הראשון של חנוכה. החידוש השני של חנוכה. חנוכה חינכה תקופה, אולי הייתי אומר התקופה הכי מרשימה, אם הייתי מקבל מתנה, כרטיס אחד חד פעמית במנהרת זמן. אני יכול להיכנס למכונה ולשים תאריך אחד על המחוג, על הדייל, להכניס תאריך אחד, אבל רק אחד. איזה תאריך הייתם בוחרים? אני הייתי בוחר, בוא נגיד, 150, אחרי מרד בר כוכבא, לחזור לתקופת התנאים והמוראים, לשבת ליד רבי עקיבא וחבריו ותלמידיו, ליד רב ושמואל, ליד אביי ורב האנשים שהשתלטו על תורת הקדוש ברוך הוא בצורה כל כך מסיבית. אני נתתי שיעור ים, לקח לי שעות לפנח מה שרב אמר בתוך איזה ככה, מעלה איזה סברה, וזה קצה הקרחון של שעות אגב שעות של לוגיקה הלכתית. ולקח לי אולי 100 שעות לפתח ולפנח מה שהוא אמר וככה, throw away. הצליחו להגיע כמעט לנבואה ולעולם על טבעי דרך ההיגיון של התורה. כל כך ידעו וכל כך הבינו את התורה. אני מרגיש כל כך עני וכל כך גלמוד, כל כך לא שייך, לא רלוונטי, קטונתי, כשאני קורא את התורה שלהם, ורק לטעום, רק להיות יחד איתם. איך הגעתם? אני יכול לדמיין את עצמי להגיע לרמה של החסם ספר. החסם ספר הוא היה 200 שנה, לא הייתי חי בתקופה הזאת, עם הרבה יותר תאי מוח, עם אולי נערות אחרת, הייתי חי בתקופה אחרת, בתרבות אחרת. במקום להסתכל ביוטיוב וספורט, הייתי לומד תורה כל היום, אני יכול לדמיין מה זה להיות החסם ספר. אני לא יכול לדמיין מה זה להיות רב ושמואל. אני פשוט, זה קשה לי. חג חנוכה סיפקה את האנרגיה להתפוצצות הזאת, הסופרנובה האינטלקטואלית הכי מרשימה בחיי ההיסטוריה. לניוטון ולאיינסטיין ולדווינצ'י, אין צ'אנס. אין כאן תחרות. בכלל אין. מה שידעו. בשום סופרנובה אינטלקטואלית לא היית מתרחשת לולא האנרגיה הלאומית שחנוכה מספקת. כשיש ליהודים גאווה יהודית וקוממיות יהודית ותחושה שאנחנו רלוונטית, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ואנחנו, הנה, ניצחנו אותם, אחד מהביטויים שלנו היא התפרצות לימוד תורה. אם יש 10,000 תלמידים במיר, היום נפטר משגיח של מיר, יש לוויה המונית, רב חדש, תסתכל בחדשות. אם יש 10,000 תלמידים שיושבים במיר, ועוד 10,000 תלמידים בלייקווד, מספרים שבכלל אף אחד לא היה מדמיין לפני 50 שנה, בדעתי, בגלל שיש מדינת ישראל. מכיוון שיש מדינת ישראל, יש גאווה יהודית, וכולם מרגישים שלהיות יהודי זה אם יש בשורה ויש משמעות, ואז ביטוי אחד, זה הרבצת התורה. ואין לי שום צל של ספק שהתקופת התנאים היא תוצאה ישירה מחג חנוכה, כי זה קורה באותה תקופה. מי היה ראשוני התנאים? קוראים אותה עליו בפרקי אבות, אנטיגנוס, איש זכר. אנטיגנוס זה לא שם יהודי. לא ממליץ לאף אחד פה לתת לבנה שם אנטיגנוס, זה אנטיגניס. זה שם הלניסטי, זה שם הלני, זה שם שהיוונים הניגו לתרבות היהודית. זה התקופה עכשיו. ממש חנוכה זה תקופת התנאים. אני רוצה להרחיב, אבל מי שלומד את ההיסטוריה זה תקופת התנאים בחנוכה. סיפרתי על לוס אנג'לוס, יש לנו השנה בת מטורונטו. מיכל. לפני הרבה הרבה שנים הייתי בטיסה מאוחרת מניו יורק לטורונטו. הטיסה התעכבה. אני יושב שם, זה היה, אני זוכר את זה, לפני 10 שנים היה שפעת החזירים. אז אנשים לא כך הבינו מה זה שפעת, כמובן היום כולם מכירים היטב. אבל אז, וזה לא היה כל כך מדבק, אנשים נכנסו למטוס, בלי מסכות כמובן, אף אחד לא רוצה לנגוע בשני, והסתובבו ככה מאוד זהירות, ולא הסתכלו ולא דיברו, כל אחד בשלו. כל אחד יושב על המטוס בשלו, לא מדבר, שום דבר, שום כלום. אני מאחורי המטוס מסתכל, בשורה הראשונה יש 3 רווקים שם בגיל 30 עם הכובעים ועם הסקי, הולכים לטורונטו להגיע לסקי, ברור לי שהם יישוב אוניברסיטה עם הכובעים, לא רוצים לגלות שהם יהודים, אני יושב בשקט. הטיסה מתעכבת ואנחנו נוחתים בטורונטו ב-2:00 בבוקר, וכמובן יש להם טיסה מחברת, טיסת חיבור ליעד אחר, ליעד הסקי. כן, כן, סליחה. אבל תקועים בטורונטו. אז זה היה בתקופת הבלאקברי, לא היה סמארטפונים. אז אצלנו הם היו אנשי עסקים, הוצאנו את הבלאקברים שלנו, ואמרתי להם, הנה יש מקום לתפילה, יש אוכל כשר, יש יהודים, ואנשים בטיסה הסתכלו עלינו, איך אנחנו משוגעים. אתם הכרתם אחד את השני. אתם חברים בכלל. אז פתאום ככה מכניסים כל מיני אינפורמציה ומדברים אחד לשני ועושים תוכניות, אתם לא חברים. וחשב את זה מברור, כי לכל יהודי יש שפה משותפת. מה זה השפה משותפת? הלכה. אתה יכול לנחות עכשיו באתיופיה ומצא זה מצא. אני לא מדבר אתיופית, אמרית, אבל אני יודע מה זה מצא ומה זה תפילין ומה זה מקווה ומה זה שבת, מה זה נידה, מה זה... כל מקום שיהודי מגיע, יש שפה משותפת. וזאת שפת ההלכה. אני יכול לנחות עכשיו באיטליה ולהגיע ליהודי, להגיד, הנה, איפה יש מקווה? הוא יגיד לי, פה ושם, אז הוא יכיר אותי ויכניס אותי. שמירת ההלכה היא הדבק של עם ישראל, שהיא מפוזרת ופזורה מבין הגויים. יש לנו תרבויות שונות, ושפה שונה, וזמנים שעות על השעון שונה, וצבע אור שונה, והכל שונה, 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 שונה. חוץ מהעבודה שהחיים שלנו משותפים. כי ברגע ששבת מגיע, זה שבת, וברגע שחנוכה מגיע, זה חנוכה, ופה את הכל ההלכה זה. ולא רק ההלכה בביצוע ההלכה, גם כן בלימוד תורה. אני יכול לשבת במטוס, ואני יודע שכל יהודי היום יש... 500,000 יהודים שהיום לומדים מה זה פסחים י"א, י"ב, מה זה דף יומי, אבל גם בלי דף יומי. כי כולנו לומדים את אותו דבר, כל השבת, השבוע, כל יהודי מסתובב ולומד פרשת וישלח, עם לאוונגרתי ותארג מצוות שמרתי ודינה בתוך התיבה, ודינה בתוך התיבה, ולומדים אותם רש"י בכל העולם. כי זו השפה המשותפת שלנו, וזו השפה שעזרה לנו לשרד, לשרוד, סליחה. ושוב פעם, לולא שהייתה לנו את השפה הזאת של תורה שבעל פה, ואת החוויה הזאת של תורה שבעל פה, ואת העולם הזה של שמירת ההלכה, שתורה שבעל פה מפה, לא היינו שורדים. ותורה שבעל פה היא תוצאה מחנוכה. האירוע הגדול של התוצר הגדול של תורה שבעל פה בא בעקבות חנוכה. חנוכה זה חג של תורה שבעל פה, לא חג של תנ"ך, הוא לא מופיע בתנ"ך, הוא מופיע בתורה שבעל פה. לא מופיע בתנ"ך. וזה האירוע השני של חנוכה. האירוע הראשון, הכנה ראשונה, הקדוש ברוך הוא אומר, המסע תהיה קשה, יהיה קשה לכם, מסע חד פעמי. נס אנתרופולוגית יחיד במינו. אם אתם מוסרים את עצמכם, את נפשכם, תשרדו, אחרת לא. והנשק השני, השפה המיוחדת, המשותפת, תורה שבעל פה והלכה. בדרך אגב, מסירת נפש זה לא רק אדם שמוסר את נפש על קידוש השם. אני אתאר לכם איך הסבתא רבא 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 שלכם הלכה למקווה. היא הייתה יוצאת באמצע הלילה, באיזה יער ברוסיה או פולין, או אני יודע מה, מאיזשהו מקום, קריר, מלא קרח, עם שתי נשים מלוות, משוגעות כאלו, שלושה נשים יוצאות באמצע הלילה, בחורף ליער, שהם הסתכלו עליהם עם שוגעות, עם חבל ועם סכין. למה חבל וסכין? מסור? מה? כי הנהר כפו, ואין מקווה, וחתכו חור בנהר, בקרח, וקשרו את החבל לרגלה, לא יותר מדי הדוק, כי אז יש חציצה, בצד השני של החבל לעץ, כי חס וחלילה, אם היא תיכנס לתוך המים ותאבדי את ה... כי אתה נכנס בהלה ותאבדי את החור הזה של איפה החור הזה קיים, היא יכולה למות מהיפותרמיה. אז חס וחלילה אפשר למשוך את החבל ולהוציא אותה. ודעתי זה גם סוג של מסירות נפש על קידוש השם, כי מה זה... אין לי הווה מן לחשוב אחרת, מה, לחיות חיים של כרת? מה? אני עובר לאיסור כרת? ברור. ברור ש... ברור, אין חוכמות, אין תירוצים. ברור שאני חייב לשמוע את ההלכה. אין ספקות. אז זאת המתנה השנייה של חנוכה. והמתנה השלישית של חנוכה, לא מכיר את שמך, איך קוראים לך מאחור? אביה. אביה, מה שאביה אמרה. חנוכה, זה הפעם האחרונה שטעמנו ריבונות, לפני ש... החוויה הזאת נעלמה 2,000 שנה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תתאום מה זה להיות עצמאי, מה זה להיות אוטונומי, מה זה לנהל מדינה. פעם האחרונה, לפני שתאבדו את הטעם הזה, כדי שתכירו מה זה כשתחזור להיות ריבונים עצמאיים. ולדעתי ולצערי יש אנשים שפשוט שכחו את הטעם הזה ולא יודעים מה זה להיות ריבון. כי איבדנו את זה. זה קשה. הייתי קורא לחנוכה האפיקומן של היסטוריה. מה זה האפיקומן? המצה האחרונה שאת תורמת, והטעם הזה נשאר בלשון כל הלילה. את קמה בבוקר, בארבע, ללכת לשירותים, כן, תורמת את המצה בלשון, בפה, בחך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפיקומן. בסוף התקופה הזאת, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תתאום מה זה להיות אוטונומי, מה זה להיות מלכים על עצמכם, מה זה לקבוע את הגורל שלכם, כדי שתבינו ותכירו מה זה כשאני מחזיר את זה לכם אחרי 2,000 שנה, כי הרבה אנשים נשכחו. וזה הכוונה של הרמב״ם, שהרמב״ם מתאר לנו מספר אחד על נס חנוכה, הוא בכלל לא מתייחס לנס פח השמן בתחילת בהלכה הראשונה. הוא לא מזכיר פח השמן. מה הוא כן מזכיר? בבית שני, כשמלכו יוון גזרו גזרות על ישראל, ביטלו דתם, לא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות. פשטו ידם בממונם ובבנותיהם. יש, בנות, יש תהליך חיתוי של חנוכה. פורים הוא להשמיד, לרוג ולאבד את כל היהודים. חנוכה זה איזה טיעון נעים, אצילי, רגיש, אינטלקטואלי, בין הכומרים היוונים לבין היהודים. לא, לא, לא. גם אנסו את בנותינו, גם פרצו בית מקדשינו, גם לחו את ממוננו. יש כאן מתקפה פיזית. לא רק איזה אימות תרבותית ותיאולוגית. מתקפה פיזית. צר להם לישון מאוד מפניהם, לחצום לחץ גדול, עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיע מידם ויצילום, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, תתכוננו, הושיעו ישראל מידם, המידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנת חורבן השני. שמות? מלכות? 200 שנה? אני אספר לכם מה המלכות הזאת שאנחנו חוגגים בחנוכה. איזה מלכות אנחנו חוגגים? אומרת הגמרא בסנהדרין, מי שניגש לבית דין ואומר, אני בא מבית חשמונאי, מניחים שהוא עבד או שהיא שפחה. ואותו אדם אסור להתחתן עם יהודי. למה? כי אחרי שלוש דורות, כל החשמונאים הושמדו. כל בית חשמונאי הושמד. והיחידים ששרדו זה כמה שפחות ועבדים שברחו. למה בית חשמונאי הושמדו? מה החטא הגדול של החשמונאים? חשמונאים באו מאיזה שבט? לוי. שבט לוי מתאים למלוכה? מי צריך להיות המלך? לא יאסור שבט מיהודה. כותב הרמב"ן בפרשת ויחי, זה לא שאני אומר, זה הרמב"ן בפרשת ויחי, זה כעונש לכך שגנבו את המלכות משבט יהודה, אחרי שניים, שלושה דורות הושמדו לגמרי, חוץ מעבדים ושפחות שברחו. זה המלכים הגיבורים המיוחדים של ברוך, באמת גיבורים. אבל המלכות הזאת היא לא מלכות תורה ונקייה. ומה המצב, מה האיכות של אותם 200 שנים? אותם 200 שנים, לדעתי, היו השנים הכי הכי טרגיים והכי הכי עגומים והכי פתטיים בהיסטוריה שלנו, כמעט. מריבות, צדוקים, פחושים, יהודים ששורפו אוצרות תבואה כדי לטרפד ניסיונות לפייס את הרומאים ולהגיע לשלום. מריבות, מלחמת אזרחים, שנאת חינם בלתי נמנע, בלתי מאוזנת. התקופה הזאת היא התקופה הכי עגומה לדעתי. זאת התקופה האחרונה שהייתי חוזר אליה במנהרת הזמן שלי. גם כן הייתי יכול לתקן אותה. ואחרי 200 שנים, אחרי חנוכה, הרומאים נכנסו לירושלים, שרפו את בית המקדש, מלכו את האדמה כדי שאף אחד לא יזרע אותה, וקראו לירושלים פלסטינה קפטיבה במקום ירושלים, והוציאו את כל היהודים. אין שום עקבות, אין שום השפעה פוליטית לנס חנוכה. כל מה שהושג בחנוכה נמחק אחרי 200 שנה. ו-200 שנה בינתיים יהיו 200 שנים פתטיים. אז מה אנחנו חוגגים ולמה אומרים הלל 8 ימים בחנוכה? התשובה, מה שהרמב״ם אומר, זה לא הפך שלן. חזרה מלכות לישראל. כשיש לנו את הזכות לחיות תחת ממשלה יהודית, אנחנו אומרים הלל 8 ימים בלי קשר לאיכות, בלי קשר למנהיגים, בלי קשר ל... אנחנו אומרים הלל ומודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא שנתן לנו ריבונות. בטח כולן מכירות את המסר. המודרני. אם הגענו באמת למלכות הרצויה ומלכות אידיאלית, ברור שלא. אבל גם הם לא הגיעים. ובכל זאת, קבעו שירה 8 ימים, בהלל. וזה המסר של הקדוש ברוך הוא. אני מחזיר לכם ריבונות בעתיד. ואולי הריבונות לא תהיה הריבונות המיוחלת, הריבונות האידיאלית. אבל אני נותן לכם טעם כדי שלא תשכחו את הטעם. ותאריכו מה זה. יש לכם מלכות ישראל. אלו הם שלוש המתנות של חנוכה. שתי מתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, טעימה האחרונה של מלכות ותורה שבעל פה, ומתנה אחת שאנחנו הענקנו לקדוש ברוך הוא, נכונות להיות מוסר נפשנו הקדושת השם. וחנוכה מכינה אותנו למסע הגדול. זה התפקיד של חנוכה. וזאת הסיבה, ובזה אסיים, שיש לי בשורה רעה עבורכם. יש לי המלצה, תאכלו כל שנה כמה שאפשר, לפי הדיאטה, לפי הקיבולת, כמה שאפשר סופגניות וכמה שאפשר לביבות, כי זאת תהיה החנוכה האחרונה. פורים תימשך אחרי משיח. פסוק בסוף, אסתר וזכרם לא יסוף מתוך זרם. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד, איך בדיוק נחגוג את פורים לעתיד לבוא, עם כל המצוות או רק קריאת מגילת אסתר? כי המסרים של הפורים הם מסרים על היסטוריה. יש ויכוחים, איזה חלק מפורים, מה חלק, מה פורים, כן נחגוג פסח, לא נחגוג פסח, אבל כל מיני דיונים. אבל יש קונסנסוס מקיפה. שכשיבוא משיח, לא נתייחס בכלל לחנוכה. לא תהיה, לא נדבר בכלל על חנוכה. למה? כי התפקיד של חנוכה זה להביא אותנו לימות המשיח. אחרי שנשיג את המטרה, אין סיבה. כבר מצינו את חנוכה. התפקיד של חנוכה הוא בדיוק להביא אותנו לימות המשיח. זאת הגבורה של חנוכה. התפקיד של חנוכה זה להבטיח שנשרוד את הגלות. וקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבעל פה, נתן לנו טעימה של ריבונות, אנחנו חינכנו, הפנמנו את היכולת להיות מושא נפשנו קדושת השם, עברנו, הגענו למשיח, המסרים האלה כבר לא רלוונטיים, כי יש לנו ריבונות מלאה. לא צריכים שוב למסור את נפשנו קדושת השם. לא הכל מונח על תורה שבפה. תורה שבפה תימשך, אבל לא הכל יהיה מונח. הכל היה... יש גמרא בברכות, שלדעתי הגמרא הזאת, קריאת הגמרא, היא שונה לגמרי בין חרדים לבין אנשים ש... דתיים לאומיים, בוא נגיד כך, שהם לא חרדים, אין להם חשיבה חרדית. אומרת הגמרא בברכות, מיום שנחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא אלא דל רמות של הלכה בלבד. אז גישה חרדית אומרת שהכל זה לימוד הלכה, הכל זה לימוד בית המדרש. אין שום משמעות לשום דבר מחוץ לבית המדרש. אני קורא את הגמרא מיום שחרב בית המקדש. לפני שנחרב בית המקדש, החיים שלנו היו רחבים ומגוונים. מדינה, צבא, משק, כלכלה, פרנסה, מה זה לנהל אומה? אי אפשר לנהל אומה מתוך בית המדרש, צריכים לנהל אומה מבחוץ, כולל בית המדרש. אחרי שהכל ניקח מאיתנו, אז הדבר היחיד ששרד זה בית המדרש. וזה כוח אדיר. וזה נתן לנו לחיות חיים אלטרנטיביים. פשוט לא מעניין אותי מה קורה מבחוץ. יש לי עולם של הבאי ורבה, יש לי עולם נצחי, יש לי עולם, כשנגיע לעולם הבא, כל מה שקורה אצלנו לא יהיה חשוב. בעולם הבא, פוליטיקה לא חשוב, ומלחמות לא חשובות, ושום גנץ, ושום נתניהו, ושום טראמפ, ושום כסף, ושום אוכל, שום, רק רצון הקדוש ברוך הוא. ולימוד תורה שבעל פה לומד לי כניסה לתוך עולם הנצחי הזה, העילאי הזה. והמשיכה הזאת היא מסיבית. לא מה שאני אבזבז את האנרגיות שלי על עולם חולף, אם אני יכול ללמוד עוד הלכה שתהיה שייכת ורלוונטית בעוד 2,000 שנה. כי הגוף שלי לא תהיה רלוונטית, הכסף שלי ברור לא תהיה רלוונטית, וגם מצוות לא יהיו רלוונטיות, כי בעולם הבא אין מולה ואין מזוזה ואין תפילין, כי אין גוף ואין בית ואין אוכל. דבר יחיד זה, אני יושב בפי הקדוש ברוך הוא, ואני מכניס עוד אינפורמציה ועוד קשר ועוד קשר ועוד קשר, כי זה חיים רוחניים. אבל כשאנחנו חיים בעולם של בית המקדש, יש יריעה יותר נרחבת, שחייב לנהל מדינה, לטפל באנשים, לחוקר אותם, ולהגן על מדינה. וזה בעצם הדילמה, איך לחיות. בגן עדן, אין שום דבר חוץ מלימוד תורה, ומה שדומה ללימוד תורה. כי אתה לא צריך לעבוד, צריך להקים צבא, צריך לנהל שום דבר, כי הכל זה בהרמוניה. ואם אתה משיח, כשהכל יחזור להרמוניה, שום, שוב פעם, כולנו יהיו חרדים. כי אין תפקידים אחרים, אין משהו אחר לעשות, אין תיקון עולם, עולם כבר מתוקן. הוא כבר מושלם. שאלה מה לעשות בש... כל הוויכוח זה מה לעשות בתוך 6,000 שנה בינתיים. זה ויכוח קטן שכזה. באמת קטן ש... כשנגיד לעולם הבא, בעוד איזה מיליון שנים, נסתובב ברחוב, אני יודע מה זה יהיה רחוב שם, כן, 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 אתה רב תרגי, נכון? פגשתי אותך בהיסטוריה, כן? מה זה לפני מיליוני שנה, ביליון, אני כבר לא זוכר, מה זה היסטוריה, כן? מה היה לנו בהיסטוריה, איך קראנו לזה? כן, כן, אצבעות, נכון? איך זה אצבעות? הנה, איזה משהו בגוף שלנו, איזה אצבע, והיה איזה... כן, שיער, כן? מה זה שיער? תזכיר אותי, מה זה שיער? כן, זה היה איזה משהו, איזה חוט כזה שנופל מתוך הראש, וחתכנו אותו, וזה הפך להיות אפור, כן, כן, אתה זוכר? יש לך תמונה במקרה על זה? כבר לא זוכר מה זה השיער והצבע. תתייחסו לחוויה הזאת שלנו היום, כמו שאתם מתייחסות, אני יודע, מחנה אחרי כיתה א'. כן, בגלל זוכרים את המחנה הזאת, החברים במחנה. זה לפני איזה 15 שנה. גם אז, נתייחס לעולם שלנו. אז יש נטייה לברוח מעולם שלנו, בסדר. אז למה אני אתייחס בכלל לעולם הזה כל כך חולף? לא אכפת לי, הוא לא רלוונטי, הוא לא קבוע, הוא לא סולידי, הוא עובד וחולף. אני רוצה נצח. אני רוצה את הדברים הנצחיים, רק את הדברים הנצחיים. בסדר, אנחנו, יש לנו גישה אחרת, אבל לא לזלזל בגישה הזו. טוב, זה התפקיד של חנוכה, אני חושב, מגיש, מקווה. זה נתן לכם קצת פרספקטיבה אחרת. זה לא עניין של שמן, כמובן זה גם של שמן, יש המון מסורים לשמן. אבל, יש כאן אמירה היסטורית. איך חנוכה תפקד החג הזה בהתפתחות ההיסטורית של עמנו? מה התפקיד המיוחד של חנוכה? כי הוא באמת חג שונה. פורים הרבה יותר דומה לפסח מחנוכה, כי פורים נמצא בתנ"ך. ופורים הוא חלק מבית המקדש, ופורים זה חלק מן, יש נביאים, ויש בית המקדש, ויש נשים, ויש. חנוכה עם כל מה ששייך לנס ויום טוב, חסר בחנוכה. אז צריכים להתייחס לחנוכה מסבית אחרת. אז תאכלו הרבה סופגניות, כי אולי זה חנוכה האחרונה. חנוכה שמח, חנוכה שמח.
תודה רבה. ראיתם את ה... מה? את
נורית
את
הודעת
השירה?
לא.
הבנים הצליחו, עשינו בדיקות קורונה, אפס.
בדיקות שלנו נבדה, אז אנחנו...
מה קרה? נבדה?
הבדיקות שלנו נבדו.
צריכים לדאוג עוד פעם?
איזה בדיקות שלנו נבדה, לא? כל כך מצחיק.
אבל גילו קורונה עכשיו? לא.
לא, אפשר קפסולות, הכל היה טוב.
לא, אצלנו גילו ארבע בתוך קפסולה של שנה בית בני חוץ לארץ, אבל שאר הקפסולות חסינות, אז באמת סימן שהקפסולות עובדות.
גם לנו
גילו. מה, אבל אצלכם לא גילו בכלל?
לא, בשבוע שעבר היה, לא, והיה עוד ארבע בנות בקפסולה
בשנה בית גן. זה דווקא בצורה משמחת, זה בעצם המערכת עובדת.
כן, רק
בשנה בית. איזה כיף. עכשיו, כן.
Guys, party boat.
חנוכה שמח. הרבה ספקניות, הרבה ספקניות.
I really wanted more. I was hoping for this.
בנות, יש הלכה בספקניות, אם לא מרגישים את השמן על האור אחרי החג, אז לא יצאתם ידי חובה. זאת אומרת, להרגיש את השמן. What's up, girls?
I was just wondering, I'm from Peter's girlfriend. And
your name is?
Amalia.
Amalia, you want me to bring it to him? Sure.